רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הדמוקרטים הוא הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה. מה תמצאו בדמוקרטים? הנה דוגמה. ידעתם שאנחנו אלופי העולם בחקיקה פרטית? כן, הצעות חוק הפכו מזמן להצהרות חוק, או אם תרצו, הצעות צחוק. תוסיפו לכך כלי פיקוח חלשים, ועדות כנסת שאינן פועלות בסינרגיה עם משרדי הממשלה, חוסר שימוש מספק בשעת שאלות במליאה, וחברי כנסת שמתרוצצים בין ועדה לוועדה בלי שום אפשרות להעמיק בתוכן מקצועי, והנה קיבלנו אמון נמוך, נמוך מאוד אפילו של הציבור, ומי שיושב במוסד הכל כך חשוב במדינה הדמוקרטית. רק 30% מהציבור היהודי מביעים אמון בכנסת. כיצד מחזירים את כבודה האבוד של הכנסת? לדוקטור חן פרידברג, חוקרת במכון הישראלי לדמוקרטיה, הפתרונות. חפשו הדמוקרטים בכל אפליקציות הפודקאסטים שלכם, ובאתר המכון, idi.org.il, תחת הלשונית, תחומי עיסוק ומחקרים.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים עסקים.
שר האוצר משה כחלון לא אהב את הפרסומים בתקופת הבחירות על החריגה הצפויה בגרעון בתקציב, ובמיוחד הוא לא אהב את הפגישות שקיים בני גנץ עם הממונה על התקציבים שאול מרידור, שהוא במקרה בנו של דן מרידור שהזדהה עם מפלגת כחול לבן של גנץ. כחלון כל כך לא אהב שהוא עומד לפטר את שאול מרידור מתפקידו, וזו הסיבה לדבר השבוע עם שוקי אורן, לשעבר החשב הכללי במשרד האוצר, או בשם היותר מוכר של התפקיד הזה, החשכ"ל. שלום שוקי אורן.
שלום חגי, שלום ומועדים לשמחה.
מועדים לשמחה. תשמע, השאלה באמת אם זה מועדים לשמחה, גם מה שקורה במשרד האוצר. ואנחנו מדברים היום על רקע פרסומים, לפיהם שר האוצר, משה כחלון, עדיין שר האוצר, יכול להיות שיהיה גם שר האוצר הבא, כנראה שאלה התוכניות שהוא רוצה, מתכנן, מאיים, תקרא לזה אתה, איך שאתה רוצה, לפטר את ראש אגף התקציבים הנוכחי במשרד האוצר, שאול מרידור. ואני, לפני שאנחנו מדבר על העניין עצמו, בתור אחד שהיה חשב כללי במשרד האוצר, בוא תספר קצת, תסביר את העניין הזה של, איך נגדיר את זה, מקבילית הכוחות בצמרת משרד האוצר. איך זה עובד בדיוק?
כן, אז קודם כל, באמת, משרד האוצר הוא משרד יוצא דופן, מכיוון שבמשרד האוצר יש הרבה מאוד מנכלים. כלומר, יש מצב שכל ראש אגף הוא למעשה כפוף לשר האוצר, ובחלק מהמקרים גם ראשי אגפים יש להם הגדרות תפקיד סטטוטוריות בחוק, למשל מנהל רשות המיסים, שהוא גם כן חלק מהנהלת האוצר, הוא בעל סמכויות לפי חוק. אותו דבר היום יש את רשות ההון, מה שפעם היה ממונה על שוק ההון, חשב כללי, שלכל אחד יש גם סמכויות סטטוטוריות, ולמעשה כולם עובדים, אני אפילו לא יודע אם לקרוא לזה תחת מנכ״ל משרד האוצר, כי מנכ״ל משרד האוצר פורמלית הוא לא זה שהם כפופים אליו, אלא הם כפופים לשר האוצר.
זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על שדרה בעצם של אנשים, שזה החשב הכללי, הממונה על התקציבים, ראש רשות המיסים, כפי שאמרת, שוק ההון, כל מיני פונקציות שנמצאות במשרד האוצר ומנכ״ל האוצר, שכולם בעצם במעמד שווה, והם אותם ראשי אגפים שאתה מתאר, בניגוד למה שאני חושב שרוב מי ששומע אותנו עכשיו חושב, הם לא כפופים למנכ״ל משרד האוצר, הם בעצם בדרגה מקבילה אליו פחות או יותר.
נכון, בדרגה, או שאפשר אולי לקרוא לו ראשון בין שווים,
כן.
כי דווקא הייתי אומר, כמה שזה ישמע משונה, כי זה מאוד שונה ממשרדי ממשלה אחרים, מנכ״ל משרד האוצר הוא בעל הסמכויות המעוטות ביותר.
כן.
כלומר, גם לפי חוק,
אם אני לא טועה, אם אני זוכר נכון, הוא אחראי, אם לא נותנים לו סמכויות נוספות שבאופן מיוחד, אז בעצם הסמכות למיטב זיכרוני הבודדה שיש לו זה אחראי על ההגרלות או משהו כזה.
כן, יכול להיות, יכול להיות. אבל האמת היא שבאמת למנכ״ל משרד האוצר אין הרבה סמכויות, ולכן ניהול משרד האוצר הוא מאוד מאוד אתגרי, כי אחד המטלות החשובות זה בסופו של דבר לייצר צוות שעובד ביחד. כלומר, למרות שלכל אחד יש את הממלכה שלו, אני חושב שלטובת המשק ותפקודו של משרד האוצר עדיין יש חשיבות מאוד גדולה לייצר צוות, וכאן מנכ״ל האוצר יכול להיות שחקן, אבל שים לב חגי שאם תיקח את ההיסטוריה של מנכ״לי האוצר, הם היו מאוד מאוד שונים אחד מהשני מבחינת איך שהם ראו את התפקיד. לפעמים זה היה כלכלן על, פרופסור לכלכלה כמו בן בצעת, שהחוזקה שלו זה בראיית המקרו והובלת תוכנית כלכלית, ולפעמים זה יכל להיות מישהו כמו חיים שני, שבכלל בא מתחום הניהול ומתחום ההייטק ורצה להכניס פנימה יכולות ניהוליות. וכאן באמת הרבה מאוד תלוי בשיתוף הפעולה וברצון הטוב של האנשים, אבל אחד הדברים שצריך לזכור, בסופו של דבר כל האנשים האלה כפופים לשר האוצר, וחלק מהם צריכים להיות עם עצמאות יותר גדולה, חלק מהם עם עצמאות פחותה יותר. אני מניח שמכיוון שאנחנו מדברים כרגע על הממונה לתקציבים, אז כאן אני חייב להגיד שמונה לתקציבים שונה במידה מסוימת, מכיוון שהוא זה שמוביל את המדיניות הכלכלית. רוב המדיניות הכלכלית של משרד האוצר היא עוברת דרך חוק התקציב, והממונה לתקציבים או אגף התקציבים הוא זה שבראש ובראשונה מוביל את המדיניות הזאת. וכאן עצמאות, לבוא ולהגיד עצמאות של אגף תקציבים, אני חושב שזה דבר שהוא לא לגמרי נכון.
כן, אז בוא, תכף אנחנו ניכנס לזה.
מדובר המדיניות.
כן, אז תכף ניכנס לזה. אבל בוא כל, מבחינת הרקע, נזכיר שבעצם קצפו של שר האוצר משה כחלון יצא לממונה על התקציבים הנוכחי, שאול מרידור, אם אני מבין נכון, משתי סיבות. האחת, שהוא פרסם תחזית גירעון לפני מספר חודשים, לפני סוף 2018, שבעצם התחזית אמרה שישנה חריגה גדולה בגירעון, וזה נתון שכחלון לא כל כך אהב לשמוע, לא כל כך רצה שיתפרסם, לפחות באותה נקודת זמן. והוא בעצם הקדיש את הסעה מבחינתו של כחלון, זה שכאשר הוא נפגש, גנץ אמר שהוא נפגש במהלך מערכת הבחירות עם בכיר משרד האוצר, כנראה שהוא נפגש עם שאול מרידור, שבו הוא קיבל ממנו רקע על לגבי נתונים, נתוני מקרו כאלה ואחרים, ושהמצב במשק הוא לא כל כך טוב, ועל זה כחלון מאוד התרגז. מה אתה אומר על זה?
קודם כל, אני לא יודע אם כחלון התרגז את זה או לא. אני לא יכול לשים את עצים במקום כחלון, אבל אין לי ספק ששאול מרידור נהג בצורה שהיא מקצועית. קודם כל, אני חושב שבוודאי זה חלק מתפקידו. אם אגף תקציבים מזהה, ודרך אגב, זה עבודה אוצרית, כי אגף תקציבים לא מזהה את זה לבד, אלא הוא מזהה את הדברים האלה דווקא דרך החשב הכללי, שהוא מפרסם את נתוני הגירעון החודשיים, הוא מקבל נתונים מרשות המיסים וממנהל הכנסות המדינה לגבי התחזיות, ואם באמת רואים שיש סטייה מהתוואי המתוכנן כפי שתוקצב, אני חושב שזה חלק מתפקידו ואחריותו של מנהל התקציבים
להתריע
על כך.
כן. אוקיי, ולגבי הפגישה שלו עם גורמים פוליטיים, הוא כתב מכתב, אני קורא היום שהוא כתב מכתב, מרידור עצמו כתב מכתב שזה אנשי אגף תקציבים, הם מקבלים פניות לקבלת מידע מאישי מפלגות שונות, מכל המפלגות, ואין בזה שום משהו יוצא דופן שבו הוא נפגש עם גנץ ונתן לו נתונים. אז אז מה נראה לך? זה תשובה טובה? זאת אומרת, אתה מהפרקטיקה שאתה זוכר?
תראה, מהפרקטיקה שאני זוכר, יש תמיד קשרים בין ראשי אגפים לבין חברי כנסת, בוודאי, כולל באופוזיציה. אני חושב שזה דבר שהוא מקובל. יש גם הבדל מאוד גדול בין להעביר סקירה, שאני חושב שזה דבר שהוא מקובל לחלוטין, לבין זה שלכאורה מישהו עושה יד עם מישהו אחר כדי לקדם מטרות אחרות או פסולות. אני לא חושב שהנושאים האלה עלו כאן. עוד פעם, אני לא מעורב בזה, אני לא יודע מה בדיוק היה. כולנו קראנו וכולנו יודעים ששאול מרידור הוא בנו של מרידור
שדן מרידור, כן.
של דן מרידור שהביע תמיכה במפלגה מסוימת, אבל אני באמת
שזה בעצם הסיפור פה,
הייתי מנתק, אבל אני הייתי מנתק את הדברים. אני מכיר את שאול הרבה מאוד שנים, הוא איש מקצוע סופר.
זאת אומרת, אתה אומר אין קשר בין העובדה שדן מרידור הוא מקורב לכחול לבן של גנץ לבין העובדה שבנו שאול מרידור נפגש עם גנץ ונתן לו נתונים, מסר לו נתונים שמראים שמצב המשק לא איי איי איי, ואתה אומר זה נטו מקצועי ואין קשר בין הדברים לפי דעתך.
אני מאמין שזה המצב. עוד הפעם, כיוון שלא נכחתי בהפגישה ולא הייתי בקשר, אז אני לא יודע מה בדיוק היה, אבל אני מאמין שזה המצב, והנתונים מדברים בפני עצמם. אנחנו רואים שיש נתוני גירעון לא טובים, אנחנו רואים שגם בהסתכלות קדימה מצב הגירעון לא נראה טוב, והוא מעל הגירעון המתוכנן, ולכן אם ממונה לתקציבים מוסר את הנתונים האלה או מדבר על תחזיות כאלה, אני לא חושב שזה פסול, אבל כאן צריך יחס לדבר אחד, יחסי העבודה בין שר האוצר לממונה לתקציבים מאוד מאוד חשובים, ולכן יש כאן נושא שמחייב ליבון ביניהם והסדרה שלו.
אז אני קורא את האתר של פנדה, כי מה עוד יש לי לעשות, ואני רואה את הדבר הזה. ספוג הזיכרון, ויסקו, במזרונים שלנו, פותח על ידי נאסה לשימוש אסטרונאוטים. ואני עושה כזה, מה? לא נכון. כאילו, נאסה, כשהם לא עובדים על שיגור של רובוטים למאדים, דאגו שיהיה מזרן מאוד נוח, אז ביררתי קצת את העסק הזה, והקטע המטורף מתברר שזה אשכרה נכון. אני יודע שזה נשמע כמו משהו שאני אמציא, כדי שפרסומות למזרנים יהיו מעניינות יותר, אבל לא, זה אמיתי. בשנות ה-60, נאסה שמה אסטרונאוטים בתוך תיבות מתכת ושיגרה אותם במהירויות אדירות לכל מיני כיוונים. וזה לא היה פשוט בשום מקרה, יש הרבה מאוד בעיות טכנולוגיות להתגבר עליהן כשמנסים לשלוח אנשים לחלל, ונתקלים גם בכל מיני בעיות לא צפויות. אחת הבעיות שהם נתקלו בהם הייתה הריפוד בכיסאות של האסטרונאוטים. כי כשאתם נמצאים בתוך חללית שנזרקת על מחוץ לאטמוספירה, זה לא מאוד נוח. אתם בתאוצות של כאילו יורים אתכם מתוך אקדח. אתם נמאחים לתוך הכיסא שלכם, ויש מצב שאתם מאבדים את ההכרה בגלל זה. כי לא משנה כמה הכיסא שלכם הוא נוח, במהירות כזאת זה כאילו אתם שוכבים על בטון. אז לצורך זה, נאסה פחות או יותר אמרה, אנחנו צריכים לפתח את הספוג הכי נוח בעולם. כזה שהוא גם מאוד סופג ומאוד רך, אבל גם מאוד יציב, שלא יאבד את הצורה שלו. וככה המציאו את ספוג הזיכרון. ספוג זיכרון זה חומר שיש לו צורה ברורה, אבל ברגע שהוא סופג לחץ או חום, חום הגוף שלכם, הוא מתרכך. וככה אתם כאילו שוקעים לתוכו, הוא קצת עוטף אתכם, הוא מקבל את הצורה שלכם וזה נורא כיף. הקטע של זיכרון בספוג זיכרון זה שאחרי שאתם קמים, כשהטמפרטורה של החומר יורדת בחזרה, הוא לא נשאר עם שקע בצורה של אתם, אלא הוא זוכר את הצורה המקורית שלו וחוזר אליה. עכשיו, הרבה דורות של חומר עברו מאז 1966 ועד היום. ספוג הזיכרון במזרנים של פנדה הוא הרבה יותר משוכלל ממה שהאסטרונאוטים השתמשו בו. יש 10 סנטימטר של ספוג זיכרון מחולק לשתי שכבות, אחת קשה יותר מלמטה שתהיה תומכת ואחת רכה יותר מלמעלה, והתוצאה של כל זה שזה נוח בטירוף. באמת, הבעיה הכי גדולה עם המזרנים האלה זה שאתם פשוט לא רוצים לקום מהם, כי זה נוח מדי. וזה גם מאוד נוח שזה מגיע ישירות אליכם הביתה עם שליח, אחרי שאתם מזמינים אותו באינטרנט, ושאתם יכולים להחזיר אותו תוך 100 יום, בלי עלות אם אתם מתחרטים. בקיצור, אנשים שואלים לפעמים למה להשקיע כל כך הרבה משאבים בטיסות לחלל, כאילו למי אכפת שמישהו הולך לירח, זה לא משפר את החיים שלי? אז זאת התשובה, זה כן משפר את החיים שלכם. כי ההשקעה בטכנולוגיות חדשות לחלל מביאה גם דברים שטובים לנו, כמו למשל מזרנים ממש נוחים. וכולנו זוכרים את מה שניל ארמסטרונג אמר על הירח, זה צעד קטן לאדם, ותזמינו מזרן מפנדה ZZZCOIL, אתר אונליין למוצרי שינה חלומיים ללא דמי משלוח. זה מה שהוא אמר, נכון? משהו בסגנון בכל מקרה.
אני קראתי פוסט שאתה כתבת בפייסבוק, ובו אתה בעצם עשית הבחנה בין התפקיד של הממונה על התקציבים, לבין אולי תפקידים אחרים מקבילים במשרד האוצר, מאלה שדיברנו עליהם קודם. ואתה בעצם אמרת שהצעקה, שככה נפחות אני פרשתי את מה שכתבת, הצעקה שכמה שלכאורה כחלון הולך לפטר ממונה התקציבים, הוא, שהוא בעצם בבחינת שומר סף, אתה לא מקבל את ההגדרה הזאת ואומר, הוא לא שומר סף ולכן אל תכניסו אותו באותה קלחת כמו בעלי תפקידים אחרים. בוא תסביר קצת את ההבחנה שאתה עושה.
נכון, אני, קודם כל אני חושב שדי ברור שבשומרי הסף הם די מוגדרים. שומר סף זה למשל יועץ משפטי. יועץ משפטי הוא שומר סף, ולכן גם היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה כפופים, ואנחנו יודעים ששרת המשפטים פעלה לשנות את זה, אבל היועצים המשפטיים כפופים ליועץ המשפטי לממשלה. אותו דבר חשבי משרדי הממשלה, כולם כפופים לחשב הכללי. מכיוון שהם אמונים על הביצוע, הם אמונים על ביצוע של פעולות המשרדים, והתפקיד שלהם זה לוודא שביצוע פעולות מתבצע בהתאם לחוק, בהתאם לתקנות, בהתאם להנחיות וכללי מנהל תקין. ומהבחינה הזאת הם באמת שומרי סף, וגם מחויבת עצמאות שלהם. כלומר, הם חייבים להיות מהבחינה הזאת עצמאים, כדי שלא יופעלו עליהם הלחצים לפעול באופן שהוא לא תקין.
אז במה שונה שאול מרידור, מנהל התקציבים, מכל ההגדרות האלה שאמרת, הוא לא אחרי הנושא של מנהל תקין, לא יודע, אינטרס ציבורי, כל מיני דברים כאלה, מושגים ש... תסביר מה ההבדל.
ההבדל הוא שהגדרת התפקיד היא לא הגדרה של שומר סף. הגדרת התפקיד, בסופו של דבר, ממונה על תקציבים באגף התקציבים, הם האגף שאחראי על המדיניות, על האסטרטגיה, הם לא אחראים על הביצוע. כמו שאמרתי, הביצוע הוא צריך להיות כמובן בהתאם לכללים וכדומה.
רגע, מי שאחראי על האסטרטגיה הוא לא שר האוצר, שבא ואומר לממונה על תקציבים, תשמע, האסטרטגיה שלי היא א', ב', ג', על פי זה בוא תבנה את תקציב המדינה.
אז זה בדיוק העניין, שתקציב המדינה נבנה ביחד, שר האוצר על פי תפיסת עולמו, ביחד עם אגף תקציבים, כי אגף תקציבים הוא זה שתמיד מעמיד את התוכניות הכלכליות. בסופו של דבר, וכל הרפורמות, כולל דרך אגב, הרפורמה הידועה ביותר של כחלון באותו שר התקשורת, שזה רפורמת הסלולר, היא רפורמה שמי שהוביל אותה זה אגף תקציבים. בשיתוף פעולה עם השר כחלון. כלומר, בסופו של דבר, אגף תקציבים מוביל מדיניות, ופשוט הטענה שלי זה שביותו מוביל מדיניות, הוא לא שווה ערך, בבתים מסוימים הוא רב ערך, אבל הוא לא שווה לשומרי סף. ולכן העבודה שלו היא מאוד מאוד סמודה, והיא לא עצמאית. כלומר, הדגש שלי זה על העצמאות. ברור שממונה לתקציבים חייב להיות איש מקצוע, ודרך אגב, ההיסטוריה מלמדת שזה אולי האגף היחיד שכל הממונים על התקציבים היו תמיד יוצאי האגף. זאת אומרת, אני לא יודע לבדוק 50 שנה אחור, אבל אני חושב שבאמת אפשר לראות, בוודאי בעשרות השנים האחרונות, כל מי שמונה להיות ממונה לתקציבים היה בעבר עובד אגף תקציבים, כלומר עבר את המערכת הזאת, למד ממנה, יודע לעבוד בצורה מקצועית. מהבחינה הזאת תמיד אפשר להגיד, אלה היו מינויים מקצועיים ולא מינויים פוליטיים של אנשים שבאו מ-out of nowhere, כמו שקרה גם באגפים אחרים. בוודאי שצריך ממונה על תקציבים שהוא איש מקצוע, שהוא מבין בכלכלה, שהוא יודע את עבודת התקצוב וכדומה. יחד עם זה, תנאי הכרחי זה תלות בשר. כי בסופו של דבר, מכיוון שהשר הוא זה שאמור להוביל את המדיניות הכלכלית, והממונה לתקציבים הוא זה שאמור להציע לו את הרעיונות ואת הדרכים להגיע לאותה מדיניות כלכלית, הרי שהם חייבים לעבוד ביחד בצמידות, ואין ראש אגף במשרד האוצר שעובד יותר בצמידות לשר האוצר מאשר...
זאת אומרת במילים אחרות, מה שאתה אומר לי בעצם זה שאם כחלון, האגו שלו נפגע כתוצאה מה... אותם, לא יודע, אותם מעשים של שאול מרידור, והוא עובד בצמידות עם ראש אגף תקציבים, אז זה לגיטימי, ומכיוון שלתפיסתך אותו ממונה על אגף תקציבים הוא לא מוגדר, לא מכנס הגדרה של שומר סף, זה לגיטימי מכחלון לבוא ולהגיד עם כל הצער שבדבר אנחנו רוצים להיפרד לשאול מרידור כמובן.
כן, אני אומר את זה עם כל הצער שבדבר, כי אני בהחלט חושב ששאול הוא איש ראוי, ואני בהחלט חושב שגם אם נעשו דברים שלא מוצאים חן בעיני כחלון, עדיפה הדרך שבה הם יוכלו להגיע להסכמה ולהבנה ולשים את הדברים האלה מאחור כדי להמשיך ולעבוד על הקדימה. אבל תנאי הכרחי לעבודה משותפת זה באמת
אמון.
אמון ושיתוף פעולה, ואם הדברים האלה לא התקיימו, הם לא יכולים לעבוד ביחד. זה לא כמו שהיה בזמנו, וכולם זוכרים את תקופת זליחה כמובן, שחשב כללי עבד בנתק מוחלט משר אוצר.
אולמרט יש לומר.
כן, חשב כללי יכול במידה רבה לעבוד בנתק, מכיוון שתחומי האחריות שלו והפעילות שלו הם לא קשורים בקשר כל כך עבוד וחזק לשר האוצר. אגב, תקציבים זה עולם אחר. זו מערכת שהיא גם, דרך אגב, היא גם עובדת הרבה יותר מול הרשות המחוקקת, מול הכנסת. אגב, תקציבים מעורב באופן תמיד רציני ורב בהסכמים קואליציוניים. כלומר, אין הסכמים קואליציוניים שלא עוברים קודם את אגף תקציבים, ולכן המערכת הזאת מחייבת שיתוף פעולה.
אני קורא שישנן הערכות שאומרות שאם אכן כחלון יגיד שלום לשאול מרידור, אז דירוג האשראי של ישראל ייפגע בקרב חברות הדירוג הבינלאומיות, שהמשמעות של זה, זה עלולה להיות ירידת דירוג, ואז ריביות יותר גבוהות. אתה חושב שההפחדות האלה הן ריאליות? זה קשקוש?
לחלוטין לא. ובעיניי זה קשקוש. קודם כל, דירוג האשראי של ישראל הוא נקבע על פי פרמטרים מסוימים. עוד הפעם, שאול מרידור, אני מאוד מקווה שימשיך ויהיה ממונה לתקציבים. אני חושב שזה לא טוב שתהיה החלפה אחרי תקופה יחסית קצרה, מה גם שכחלון הוא זה שמינה אותו לממונה לתקציבים. אבל אם יוחלף ממונה לתקציבים ויבוא ממונה אחר על התקציבים, שהוא גם כן איש מקצוע בצורך העניין, יוצא האגף או אחד מאנשי האגף היום, אני לא חושב שיכול להיות בכלל מצב שחברות הדירוג יתייחסו לאירוע הזה כאירוע. זה אירוע רכילותי, אבל הוא לא אירוע. אם בהמשך הדרך ייווצר מצב שבו ממנים לראש אגף תקציבים אנשים שהם לא אנשי מקצוע, אנשים שבאים מתחומים אחרים לחלוטין, ואין להם את הרקע המתאים, אז זה כבר סיפור אחר.
צריך לזכור גם, אגב, לא אמרנו את זה, שאי אפשר לנתק את כל מה שקורה במשרד האוצר, גם על רקע, איך נגדיר את זה, השאיפה של מנכ״ל משרד האוצר הנוכחי, שי באבד, להרחיב את סמכויותיו, אפרופו הסמכויות שדיברנו קודם. זאת אומרת, הוא לא כל כך, אני חושב, אוהב את העובדה שמעמדו הוא ראשון בין שווים, כפי שהגדרת אותו קודם, והוא מאוד היה רוצה להרחיב את הסמכויות שלו. אני לא חושב שזה מנותק מזה. מה אתה חושב?
קודם כל, סביר להניח שאתה צודק, זה באמת, הרי אנחנו יודעים שהוקמה ועדת קוצ'יק, בקשר ישיר לדברים האלה, דרך אגב, אני גם יכול להבין את זה, כי הרבה מנכ״לים שהגיעו למשרד האוצר היו מתוסכלים מחוסר היכולת שלהם לשלוט ולהוביל. אבל דבר נוסף, אנחנו יודעים שוועדת קוצ'יק, אחרי שעשה את עבודתה, ואני הייתי בין העדים שהעידו בוועדה הזאת, או שדיברו בוועדה הזאת, הגיע למסקנה ברורה שלא צריך לשנות את
מבנה
משרד האוצר. עכשיו, אנחנו יודעים שמנכ״ל בא ומנכ״ל הולך, וחלק גדול, ואחת הבעיות, בגלל שאין סמכויות ברורות למנכ״ל משרד האוצר, אז הרבה מאוד תלוי באופי המנכ״ל שמגיע ובחוזקות שלו. עכשיו, ממה ששמענו, שי באבד לא מתכוון להמשיך לקדנציה נוספת עם כחלון, לפחות ככה אני קראתי בעיתונות.
לא יודע.
אז יכול להיות שכל האפיזודה הזאת היא אפיזודה חולפת.
לא יודע, אבל אני לא בטוח שזה ככה, אבל בוא, אתה יודע. נחיה ונראה כמו שנאמר, כן, תשמע, איך שלא נהפוך את זה, אתה יודע, תמיד זה מגיע לאותה נקודה שבסוף, בסוף, בסוף, הכל אישי, זאת אומרת, זה אנשים, וזה אגו, וזה עניינים, וזה לא רק נטו החלטות טובות לכאן או לכאן, מכיוון שאם כחלון חשב ששאול מרידור עושה מה שעושה, וזה פגע לו באגו, ושי באבד עם האגו שלו, וכולם עם האגו, בסוף בסוף זה אנשים, כפי שאתה בטח ראית את זה גם כשהיית במשרד האוצר בתפקיד הזה שחשב כללי.
נכון, נכון, אתה צודק לגמרי, ובאמת האתגר הגדול ביותר זה להתגבר על האגו. אני חושב שהאחריות הראשונה של שר אוצר זה לדאוג לזה שיהיה משרד אוצר שעובד טוב ביחד. אחד הדברים שלא דיברנו עליהם, זה גם כן קורה הרבה פעמים, שמתחילה פוליטיקה בין האגפים, ואז ברגע שיש מלחמות בין חשב כללי לממונה על התקציבים, זה גם כן מייצר נזקים מאוד גדולים. וכאן לפחות התחושה שלי, בלי שאני מכיר את כל הפרטים, שמדובר בסיפור שאולי הרגיז בתקופת הבחירות, כי היה מי שמינף את זה לכיוון פוליטי. אנחנו אחרי הבחירות, שר האוצר כחלון, כנראה ימשיך להיות שר האוצר כחלון, ולכן לדעתי הנכון ביותר זה פשוט לפתור את הנושא הזה, ליישר את ההדורים. מדובר באנשי מקצוע, אני מדבר כמובן על שאול, ואני חושב שיהיה מיותר להדיח אותו, אבל יחד עם זה, מה שזה גם אני כתבתי, היה והאגו ינצח פה, ושר האוצר יתקש לעשות את זה, אז אני לא הייתי עושה מלחמה מולו, כי בסופו של דבר, שר האוצר צריך לעבוד באמון עם הממונה על התקציבים, והם תלויים אחד בשני.
כן, טוב, זו נקודה מסוימת, מצוינת לסיים. תודה רבה, שוקי אורן, לשעבר החשב הכללי במשרד האוצר, אני מודה לך על השיחה הזאת, היה מעניין, תודה רבה. ביי.
תודה, ביי, ביי.
עד כאן עושים עסקים השבוע. להערות ותגובות אתם יכולים להיכנס לאתר הבית ranlevy.com או לשלוח אליי מייל לכתובת hagaygo101@gmail.com. הכתובת נמצאת גם באתר.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevy.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.